אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנאורים.
עכשיו ברדיו על הגל. טל בלילה. סצנה תרבות רדיופונית. עם טל בן סירה וערן צ'יצ'ו טל.
זה כבר נהיה לנו כרגיל שאנחנו צוחקים, הלוואי שנצחק ככה תמיד. ערב טוב, צ'יצ'ו, לילה טוב.
ערב טוב, טל, מה נשמע?
מה נשמע, ערב טוב, שקד בין.
שקד.
ודביר ביירך, גם אתה אורח.
מה קורה, דביר?
מה אני אגיד לך, עברנו בחירות.
נכון.
ועברנו את יום הזיכרון ל... הרצחו של ראש ממשלה דאז יצחק רבין, וזה עבר די ביחד, ולא קל לעיכול לאף אחד.
קשה אפילו.
רוצה לספר אולי איך זה, זה תפס אותך, החיבור הלא מוצלח הזה.
היינו, כל התוכנית שבוע שעבר הייתה בזמן כל הבחירות והסוף שלהם, ואז יצאנו מפה בתוכנית והסתכלתי, ו... זאת א', זה כאילו מה, אנחנו כל הזמן אמרנו, לא נדבר פוליטיקה, אבל זה לא ממש פוליטי. יום אחרי זה אמרתי, טוב, אני יכול לקחת את זה או לכאן, או לכאן. והחלטתי שאני משחרר את זה לגמרי, ואני תמיד שומע אקטואליה באוטו, תמיד, תמיד, תמיד.
חשבתי ששירי דרך.
תלוי באיזה שעות.
אוקיי.
והעברתי ישר למוזיקה. ומשבוע שעבר, כמעט כל הנסיעות שלי ברכב, אני נוסע הרבה, הם עם מוזיקה. אני כאילו
שחרר... מצית את העניין.
כן. כן, כרגע אני לא רואה איזשהו צורך שזה יעניין, או איזשהו משהו שישפיע, ויצא לי גם לפגוש כל מיני אנשים, את עד שלקחו את זה, אמרו, לא רציתי לקום בבוקר מהמיטה, כל מיני... כן, כן, ממש, ברמות האלה. ו... האמת היא אבל שהכנתי שבוע שעבר משהו, כי אמרנו, הרי הנושא שלנו יהיה בחירות. התוכנית שעברה. והכל השתבש כי היה לנו פה אורחים מיוחדים.
השתבש לטובה.
השתבש בצורה מעולה.
כן.
גם זה היה נורא מצחיק, כי הילה לא שמעת התוכנית שבוע שעבר. ואז שחזרתי, היא עושה לי...
הילה, איך זה קרה באמת?
היה לה איזה זום משהו, כן. פגישות ועוד כמה מיני דברים כאלה.
חמור.
כן. ואז יגב, עשה לי אחד התוכנית, אני עושה לה, לא דיברנו. עשה לי מה, עשה לה, לא, לא ממש דיברנו, אני וטל, כי לא היה צריך. פשוט לא היה צריך.
אני חזרתי, באמת, משה, אם אתה שומע, אם הפכת להיות מאזין שלנו, אני חזרתי באמת בעננים, אני גם מהצחוק הזה, הבלתי פוסק, וגם איך התחושה נפלאה.
כן, כן, היה וייב ואווירה ממש מיוחדים באולפן. והיה נורא נורא נחמד, אבל אם את רוצה להמשיך לנהל בחירות, כתבתי אז איזה משהו, אם אנחנו רוצים להכניס את זה. סוג של בנושא של הבחירות.
תגיד, יש לי הרבה מה להגיד, אז אני אתן לך קודם.
אוקיי, אז האמת היא שיש קומיקאי שקוראים לו ג'ורג' קרלין, שלצערנו כבר נפטר, אבל הוא אחד מאבות הסטנדאפיסטים בארצות הברית, עשה המון 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 דברים, ו... המון תוכניות ושילב כל מיני דברים, אז לקחתי איזשהו קטע שלו ותרגמתי. לא יודע אם אני צריך להעביר את זה כמו סטנדאפיסט, כי אני לא, אבל זה היה נורא נורא נחמד כאילו לשמוע את זה. עכשיו אמרתי, או שנשמיע את הקטע הזה.
וזה קשור לבחירות?
כן, זה קשור לבחירות. הוא כאילו אומר דבר כזה. ג'ורג' הוא אומר, תקשיב הרי, מי זה כל הפוליטיקאים, כל האנשים? זה אנשים בעצם שלנו, זה אנשים שכאילו... גדלו פה, נולדו פה ברובם, היו פה בבית ספר, עשו אוניברסיטה, למדו, 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 הגיעו לטופ, מבחינתנו, הם הכי טובים שלנו, אמורים להיות. הנבחרים שלנו, הם הכי טובים, אותם אנחנו לוקחים.
הנבחרים.
בדיוק הנבחרים, אבל אנחנו כולנו יודעים שהם אנשים לא ישרים, אנשים לא אמינים, והם כאילו מושחתים, ואנחנו עדיין...
לא כמו... כולם, אבל,
לא
אבל
כולם,
הרבה.
אבל בתפיסה הכללית, זה התפיסה שלנו.
נכון.
כאילו, אנחנו אומרים, פוליטיקאים לא זה, ואז הוא אומר... ככה, אני מבחינתי הגעתי לעניין של שיש בחירות, אני לא מצביע. ואני לא מצביע משתי סיבות. סיבה ראשונה, זה חסר משמעות. המדינה הזאת כבר נמכרה, נקנתה, נפדתה לפני המון המון זמן.
הוא כתב את זה על ישראל?
לא, על ארצות הברית.
אוקיי.
אבל זה מתאים להכל.
מתאים, מתאים.
זה כותב, זה, המדינה אותי נמכרה, נקנתה ונפדתה בפני הרבה הרבה זמן, אחר שמרבבים כל ארבע שנים, חסר משמעות לחלוטין.
כל שנה אתה מתכוון.
כן, במקרה שלנו, כן, כל שנה. אומר, והסיבה השנייה, שאני לא מצביע, היא שאני לא רואה את הזכות אחרי זה, שיש לי את הזכות לא להתלונן. כאילו, אנשים אוהבים, רגע, אני פה מאבד את זה.
אבל להפך, אם אתה לא מצביע, אז אתה לא יכול להתלונן.
אז שנייה, זה מה שהוא אומר. הוא לא מצביע, זאת אומרת, אנשים אוהבים לסובב את העניין הזה. אני יודע, הם אומרים, אם לא הצבעת, אז אין לי את הזכות בעצם להתלונן. אז איפה ההיגיון בזה? אם הצבעת, נבחרת. אנשים, אם הצבעת ובחרת, אנשים שלא מתאימים ולא ישרים, והם נכנסים לתפקיד בכיר ועושים את הכל, אז אתה אחראי בעצם למה שהם עשו. ואז בעצם אין לך את הזכות להתלונן. עכשיו אני, מצד שני, שלא הצבעתי, ולמעשה אפילו לא עזבתי את הבית ביום של הבחירות, לא אחראי בשום צורה למה שאנשים האלה עשו, ולכן לי יש את הזכות להתלונן על מה שהם עשו, וכל הבלגן, ולכם אין שום קשר לעניין.
זו גישה סטלנית.
לגמרי. אבל הוא מציג את זה, את יודעת, כמו סטנדאפיסט, אבל זה נורא כיף לשמוע.
נכון, זה באמת, כסטנדאפ זה אחלה. אני אישית נורא היה לי חשוב בכל מי שבסביבי ללכת להצביע. זה לא כל כך משנה, כל אחד והדעה שלו אין בעיה, ולהצביע ולהשפיע. כי ברגע שנרים ידיים וניכנס לראש הקטן הזה, אז לא יישאר שום דבר. כל עד אפשר עוד לעשות משהו, צריך לעשות ולא לוותר. וגם צריך לדעת לוותר כשאתה מפסיד.
כן.
מפסידה. זה גם צריך לדעת לעשות.
לא, אני עדיין אצביע ואני אחנך להצביע ולהשפיע, כי אין מה לעשות. אנחנו אוהבים את המדינה, אנחנו רוצים את המדינה, אנחנו חיים בה. אנחנו לגמרי מאמינים שיהיה בה יותר טוב בהמשך. אז אני מאחל לנו את זה. איך לחבר?
אז זהו, אז אני רוצה לא לדבר על זה, אני רוצה לדבר על מה שאמרתי לך בהתחלה, על השילוב של זה, עם יום הזיכרון לרצח רבין, בראי הנוער. למה? כי אני הרי פה, אנחנו בכפר הנוער, ואני גם מלמדת פה. אני לא רק מנהלת פה את הרדיו, אני מלמדת פה קולנוע. ולקחתי את חבר'ה של יוד, של מגמת הקולנוע, ועשיתי איתם עבודה על פריימים, מתוך ערכים שיצאו לאור הרצח ומה שעשה לעם שלנו. אמרתי, אוקיי, איך אני בכלל הולכת, לא רק איך אני הולכת לחבר אותם לאדם שאין להם מושג מי הוא, כי כבר עברו 27 שנה, כך או כך, הם לא מחוברים לבן אדם בשום צורה.
הם לא מכירים.
עכשיו, יותר מזה, כל שנה מתחלפת פה ממשלה. אין שום חיבור כרגע, אתה יודע מה, אולי החיבור הכי גדול באמת לביבי, בחיי אלוהים. אבל אני אומרת, אין שום חיבור כרגע, בטח לא לבני נוער, עם אף נציג שהיה כראש ממשלה כרגע בשנים האחרונות, כי כל הזמן זה משתנה, וכל הזמן גם, כמו שאמרת, יש שחיתויות ובית משפט, ויש תגובות קשות בעם כביכול. אז בני נוער, הם מנותקים כבר מזה.
אבל השאלה אם זה מעניין אותם בכלל, כי
הם לא מחוברים, אנחנו היינו בתנועת נוער, היינו מאוד מחוברים.
אני לא.
כשיצחק רבין נרצח, כל מה שהלך שם מבני הנוער, וגם היו בעצרת, אבל לא, אבל בני נוער הנרות, וכל ה... זה היה דבר ידוע, זה היה חזק מאוד, כל החולצות הכחולות שהיו אז...
היה גוש גדול.
היה הרבה פעילים.
אבל כי זה היה מאורע שהוא היה, את יודעת, מכונן.
כן, כי הייתה את העצרת, נכון.
בדיוק, והיה שם... אז וי גם שהיה אז משהו באוויר מאוד שונה, אי אפשר להסביר את זה, אנחנו גדלנו.
ובכל זאת היה בן אדם עם מורשת כל כך ענפה, ולמדנו עליו היסטוריה, ולמדנו עליו, כולם ידעו מי הוא.
כן.
מה שפה היום לא יודעים כבר מי זה מי ומה וזה מו.
אבל זה לא עניין שזה, אני גם שואל בשאלה כזאת, עד הצבא, אני מבחינתי, לא עניין אותי. זאת, כל הפוליטיקה, כל הדברים האלה, לא נכנסתי, אני חושב שגם הבני נוער היום, אתם אולי מכירים את השמות, אבל... תתחילי להגיד להם עכשיו, בואי נכניס לפה 10 ילדים, נשאל אותם, אתם יודעים מי זה, זה, זה וזה? כנראה שרוב השמות הם בכלל לא ידעו, אז הם ידעו כמובן את ה... את יודעת, מפורסמים שביניהם מן הסתם ביבי וכל המסביבים, אבל 90% אני אומר, מי שבכלל לא יודעים מי זה השמות. ישראל קץ, כל מיני שמות כאלה שאין להם... אבל זה לא עניין את הנוער.
גם לא הנשיא, דרך אגב. גם לא את הנשיא.
נכון, נכון.
בדיוק. אז אני אמרתי, אוקיי, מה אני עושה? אז למה אני בכלל לחבר אותם? איך אני בכלל... עם מה אני אעבוד? והורדתי את זה לסיטואציה הכי, 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 הכי קרובה ומפחידה שיכולה להיות להם בכפר עצמו, והצלחתי איכשהו לחבר אותם, ואז פשוט לקחתי כל מיני ערכים, מה שנקרא בין ראות לאלימות, והתחלתי לבדוק איתם.
אוקיי.
ואיפה זה פוגש אותם. וזה כבר התחיל לעניין אותי מבחינת, בכלל תפיסה חברתית, ובכלל איך הם רואים את העולם, מבחינה ערכית, כי מה שהרצח הזה עשה, הוא פגע בכל הערכים הכי בסיסיים שלנו, ולא התאוששנו מאז לדעתי.
הוא זעזע.
ועכשיו עוד בכלל שמנסים להסביר למה הוא קרה, וכל הדברים הנוראים האלה. אז מה שמצאתי אצל הבני נוער האלה, שבאמת הלכתי לחקור ולבדוק, קודם כל מצאתי שהחשש, אחד החשש הכי גדול שלהם כמעט, הוא מההשפעות של לחץ חברתי והסתה. זאת אומרת, המילה הסתה, אם יכולתי לקחת משהו, כל הדבר הנורא הזה, שהייתה פה הרי הסתה, זאת המילה הסתה דיברה עליהם הכי הרבה, כי הם לקחו אותה באמת למקום שהם מסיתים נגדך, וחרם, ולחץ חברתי, וזה דבר שנורא מעסיק בני נוער, זה נורא מפחיד אותם.
זה גם מאוד משפיע עליהם.
נורא משפיע עליהם. מצד אחד הם נורא רוצים, יש להם רצון לאינדיבידואליות כזאת. אני חושבת שיותר מאי פעם, יותר מאנחנו אפילו, אולי בגלל כל עידן השר, והתמונות, דווקא פה שכולם כבר, כולם נורא מיוחדים, אז יש עוד יותר, מה שנקרא שכבה עוד יותר עמוקה, להיות עוד יותר מיוחד מהכלום שכבר אפשר למצוא כמיוחד, כי הכל נורא נורא מיוחד.
כן.
אז המקום הזה, והמקום...
זה היה בקטע של שיח?
השיח וגם יצירה. עשינו תערוכה, טוב, היא סגורה עכשיו לילה, עשינו תערוכה סביבה, הם צילמו ממש תמונות, כי כבר ניצלתי את זה שאנחנו לומדים פריימים, ועשינו ממש תערוכה צילום מאוד חזקה, שהביעה את הפחדים האלה, והמקום שלהם החזק, נרגיש בטוחים. ואז להרגיש ביטחון, גם ביטחון עצמי, וגם בסביבה בטוחה, שלא יפגעו בהם, שהם לא יחטפו... אלימות חברתית, שלא, מה שנקרא, יסמנו אותם באיזושהי צורה, או ינדו אותם באיזושהי צורה. אז מצאתי, באמת במקרה, דברים שיצחק רבין אמר על המילה ביטחון. שים לב, ציטוט. הוא אמר, ואז הבנתי את החיבור. ביטחון איננו רק הטנק, המטוס וספינת הטילים. ביטחון הוא גם, ואולי אף קודם כל, האדם. האדם, האזרח הישראלי. ביטחון הוא גם החינוך של האדם. הוא הבית שלו, הוא הרחוב והשכונה שלו, הוא החברה שבתוכה צמח, וביטחון הוא גם התקווה של האדם.
שמעתי את זה איפשהו פעם. כן, שמעתי מישהו מקריא את הציטוט הזה.
זה חזק מאוד. ואמרתי, הנה, פה מצאתי את החיבור, וכל מה שהם מבקשים בעצם זה את התחושה הזאת של הביטחון, שהפנימי קשור לחיצוני. אין מה לעשות, זה קשור אחד בשני. אצלם בעיקר.
זה קטעים. אני, גם יצא לי שני דברים להגיד בכלל, א', על כל הקטע עם רצח רבין, ספציפי השבוע, זאת, מבחינת מוזיקה, יש לי כמה אומנים שמבחינתי אני לא יכול לשמוע. לא, אני מעביר את התחנה. מעדיף כן. לא להגיד את השמות של
אין
הזה.
אין בעיה, כן, גם יש מה, כאלה.
אבל אחד מהם ברמת האומנים הישראלים זה שלמה ארצי. לא יכול לשמוע אותו. יש לו אולי שיר אחד שאני יכול לשמוע.
כי כבר די, או כי אתה לא מעריך?
לא, מעריך מאוד. הוא גדול, אין מה לעשות. אי אפשר מה שנקרא להתווכח עם הצלחה. זה כמו קטשופ, כאילו. אתה יכול להתווכח קטשופ, זה הכי...
בדיוק רציתי להגיד לך עליו משהו, תכף אני אגיד
כן,
לך.
ואז נסעתי השבוע במטר, בגלל שלא שמעתי אקטואליה, שמעתי מוזיקה. פתאום שמעתי שיר שלו, שאמרתי, וואי, גם אני לא מכיר, זה נקרא דוח רצח, שפשוט הפיל אותי, הייתי תוך כדי נסיעה, אמרתי, וואי, מה זה השיר הזה? לא שמעתי אותו אף פעם, ואז חיפשתי אותו, והתחלתי לשמוע אותו בריפית, איזה 3-4 פעמים, ועוד שקלתי להשמיע אותו היום, אבל בגלל שאמר, תקשיב, תיתן שירים יותר זה, כי פעם שעברה הבאת את ה-Civil Wars, ויתרתי עליו למרות שהוא קצת מתאים, אבל זה פתאום נתן לי איזשהו כיוון אחר לשלמה ארצי, ואני יודע שיש לו את הצדדים האלה, אבל כן, אמרתי, וואי, יצא משהו קצת חיובי, כאילו אני שומע את שלמה ארצי. את יודעת שזה לא משהו שקשה לי. קשה לי לשמוע אותו, אני כאילו
זה
לא...
זה מעניין שבחרת להגיד אותו, אני אחבר לך אותו לזמר שאנחנו כן נשמע עכשיו בהקשר הזה, וגם בכל מקרה הייתי מחברת. יש סדרה שיצאה עכשיו, אני ממליצה לך מאוד לראות, על שלמה ארצי בערוץ 8, שנקראת וזיכרוני הראשון, על שלמה ארצי.
Okay.
סדרה יפהפייה, שלושה פרקים, באמת שמספרים עליו ואין מה לעשות, הוא באמת אחד מאחרוני המוהיקנים פה. אי אפשר לקחת לו את זה.
אי אפשר.
אני מציעה לך לראות אם לא, ואז אולי תיתן לך תשובות למוזיקה שאולי אתה לא מכיר, ולנישות של שלמה
בטוח,
ארצי.
בטוח, בטוח.
ולהתעסקויות שלו בסוגיות חברתיות קשות, ובכלל בחברה, ואיך זה מוביל לאומן הבא שלנו, ואני אסביר למה. כי באחד הפרקים הוא יושב עם יהודה עדר, ויהודה עדר הפיק לו את ירח, וכל התפנית של האלבום הגדול הזה והכל, ואחרי שיהודה מספר, ויהודה הקים את בית ספר רימון, ובכלל יהודה עדר, זה בכלל אין מה לדבר. אחרי כל השיחה עם יהודה עדר, ששלמה ארצי ויהודה מדברים, ושלמה בשיא הפשטות הוא אומר, טוב, אבל גם אסור לשכוח שאחלס אתה אבא של אלון עדר, ובזה הסתכם כל הסיפור, כי באמת אלון עדר, זה השיר שאנחנו תכף נשמע, הוא אחד היוצרים הגדולים שיש פה היום, ואנחנו נשמע שיר מושלם, כי באמת כמעט כל שיר שלו הוא מושלם מבחינה, מכל בחינה. עכשיו, אני בחרתי לנו, כדי לסכם את הסוגיה הזאת של הבחירות וכל מה שקורה לנו בעם כרגע, כי זה לא התוצאה, אלא זה שזה עוד שנה, וכל שנה אנחנו כן. מוצאים את עצמנו בכאוס, ועכשיו יש ריבים, וזה הולך...
אין שקט. והשקט הזה משפיע למטה.
בדיוק, אז תראה איך הוא כותב יפה, הוא אומר, אי אפשר לסבול דעה קדומה ושיח זול, רק בקול גדול נוכל לשטוף הכל. לאן כל זה הולך? ואם, אז איך? ומה אני משאיר לילדים שלי? כי כשהכל חולף, אתה יחף בין ההצהרות למעשים. שקט, יכולה להכניס לנו את זה בשקט, בשקט, תראה איזה פתיחה יש לשיר הזה. וואו, מכיר את השיר?
כן, רגע.
איזה פתיחה.
ימים שיר לילדים שלי כשהכל חולף אתה יחף בין ההצעות למעשים
אי אפשר לסבור
שיר. המוזיקה וההרמוניה של הקולות כל כך טובה שכבר... זה כבר... אני לא יכולה להסביר את זה.
לא הכרתי. זה התחיל מוכר, אבל לא...
אתה מכיר בכלל שירים של אלון עדר, או שאתה לא...
יכול להיות שאני מכיר, ואני לא יודע שזה שיר.
בקיצור, אז הנה שיעורי בית להתחיל להקשיב לאלון עדר, כי זה באמת, כאילו, חבל על כל שיר.
נוסיף פה לרשימה של ההזנות שלי.
אפרופו אלון עדר, בשבת, ביום הולדתי, בערב, הוא מופיע בבית העם בכפר ויטקין.
וואלה.
בית העם בכפר ויטקין נפתח.
נכון.
בשעה טובה.
הייתי.
אני אמנם לא אנהל אותו, אבל יש מי שיעשה את זה.
הייתי שם השבוע שעת לוליטה. נכון, משהו שקשור ללוליטה?
לא יודעת.
הצגה או איזה משהו, והלכתי להביא ליולי שם לקפה, הוא בבקש ממני קצת דברים קשורים לאלכוהול, שהוא צריך שמה, ואני מגיע ובדיוק איזה 350 נשים, ואני כאילו מתקרב, אני רואה, כולם נשים, זה הכל נשים.
אז אולי היה שם איזה ערב העצמה.
היה משהו שקשור ללוליטה, אני חושב, איזה, אז... כשראיתי, אז כאילו נעמדתי שנייה, אמרתי, רגע, מה? כאילו, מה עכשיו? אני אכנס 300 נשים, מה אני עכשיו יבוא עם כמה בקבוקי יין, לשים לו כדי שיעשה טעימות? אז לא, אבל עברתי, זה היה מעניין.
אמא שלי תמיד
הייתה אומרת ש... פתאום לראות גם את זה ש... חי, אתה יודע, אתה רואה
כן,
מלא אנשים.
כן, מאוד יפה.
כן, כן, היה קטע מעניין.
אז אני לא יודעת אם עוד נשארו כרטיסים, אבל אם אתם מקשיבים ואתם האזור שלנו, אתם מוזמנים.
חל מרגש שזה נפתח.
מאוד, ואני מאחלת בהצלחה גדולה.
אז את שמה ביום שבת?
לא.
למה לא?
כי זה יום הולדתי. אני הולכת למקום אחר.
אוקיי.
אבל לא, אני גם לא... יש לי קטע עם הופעות לאחרונה. אני לא הולכת כמעט להופעות בכלל. זה צריך להיות קונספט שאני ממש ממש אתחבר אליו. פחות מתחברת לישיבה באולם. כאילו, יותר הופעות, תביא לי פארק. כן. תן לי להיות חופשייה ותן לי לעשות מה שבא לי. קשה לי קצת עם הבפנים, לא יודעת, פחות... פחות לדבר עליי.
ועם
המקום
גדול? בציוני אמריקה כזה?
לא, אני לא אוהבת יותר את הקונספט הזה של לשבת בתוך אולם בכיסא מספר ולא לזוז. אני מוזיקה, תן לי לזוז. אז פחות.
למרות שמפרות עם ריקודים גם בו, למרות, את כמה פשוט והולכת קרוב לבמה.
נכון, דרך אגב, נכון, זה קרה לי בהופעה של מדנס בלונדון.
כמעט תמיד, אבל.
תלפתי. אבל לא יודעת, משהו קרה לי עם העניין הזה. גם תיאטרון אני כבר לא רואה, אני לא יודעת, משהו שם...
שינוי
מזג האוויר, אפרופו שלום הארצי.
שזה גם הנושא שלי לעכשיו, שאמרנו.
חורף.
אמרנו חורף. שזה...
אני אוהבת, אתה אוהב?
אני אוהב, ככה. א', אני אוהב את כל העונות.
אוקיי.
כולה, אין לי בעיה, ואפילו ההפך, כאילו כל עונה יש לה את הקטע שהוא טוב בשבילי. אתה יודעת, אז נגיד בחורף, אני מחמם את הבית עם קמין.
This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
הסטריאוטול היה חייב, זה תמיד באותה שעה. זה עונש כזה, אנחנו מתנצלים. גם לי יש קמין, אל תשוויץ, אבל אל תגיד יותר, כי זה אסור ומזהם את הסביבה. הידעת, בקיצור, שנינו צריכים להתבייש, ובואו לא נדבר על זה, כי יעלו
עליהם. לא, אבל אפשר לדבר על זה, כי בסופו של דבר אני שורף עצים שמיובים מחול ומחוטאים בארץ חצי מהעניין של הזום, שלוקחים עצים שלא הספיקו להתייבש ולא עברו חיטוי, ואז הם מזהמים יותר. אבל אם בארץ...
אני לא יודעת, אנחנו, יש לנו דווקא תהליך מחזורי מאוד יפה עם העצים שאנחנו אוספים שנפלו. כל העצים שנופלים בסופות, יש לנו שליחים בכל מקום.
לא, זה לכל מי שיש כמין...
ואנחנו אוספים ומייבשים, זה... ואחר כך כן. אנחנו חותכים, ויש לנו, אבא שלי ואני, יש לנו ערימות כאלה, לכל ערימה יש את התאריך שלה.
יש לי גרזן ביקוע.
וזה אחלה עצים, ושיעזבו אותנו בשקט כן. כבר עם זה.
יש לי גרזן ביקוע, ויש איזשהו סיפוק שאי אפשר להסביר, ולפרקע את העצים האלה, לעשות לך הרימה.
כמו שאני מטילה סכין על עץ.
כן, כן, זה משהו. זה סיפוק אדיר. ואני בן אדם שאוהב להתלבש. אז אנשים שאוהבים להתלבש, חורף היא עונה מעולה. יש לך יותר מגוון, יש לך מעיל, ויש לך צעיף, ואתה יכול לשים את האלה. וזה יתרון אדיר לאנשים שאוהבים להתלבש בחורף.
אני לא, אני לא מבינה בזה כלום, אבל אני אוהבת שכבות. אז כן.
אז בגלל זה אני אומר עכשיו, בגלל כל עונה זה עונה
שאני אוהב. וגם יש את כל האקססוריז, כובע צמר וברט ושטויות אלה, כן.
אבל מבחינתי הנושא של החורף היה שאמרת לי, ואז ככה התחלתי לחשוב את זה, ואז גם מילה זרקה לי שאין לנו באמת סתיו. אנחנו עוברים מקיץ לחורף.
למה? סתיו השנה הוא מצוין, יש לך צווים ויש שלכת. זה לא סתיו של בוסטון ואין את כל העלים, אבל זה סתיו ישראלי, שיר כזה שסתיו ישראלי של גל ידן.
אבל המעבר הוא יחסית חד. ואת, היינו אתמול...
לא, אני חושבת שאנחנו חווים דווקא השנה סתיו כהלכתו.
זה אני מבחינתי זה לא.
כולם משתעלים, ולכולם יש את השפעת סתיו של עונת המעבר, כן. והגשם שהיה אתמול היה נפלא, הוא לא היה גשם שחורף בכלל.
לא, עוד לא. אבל...
סתיו!
אני לא רואה את זה. אני לא רואה את
הסתיו שאני... אני פריקית של הסתיו, שאני, אתה יודע?
אני לא רואה את הסתיו שמבחינתי זה כמו שאתה אומרת, השלכת ויש איזה צבע אחר. ויש רוחות שונות, והלבוש גם הוא לבוש אחר.
אבל בישראל אין לך צבע אחר לשחת, פשוט העצים עם ערומים.
אז זה מה שאמרתי.
ואפורים.
אז מבחינת...
וזה השלחת שלנו.
אז מבחינתי הנושא היה מעברים.
וואלה.
אמרתי מעברים, יש פה מעבר מפה לפה.
אני, יש לי תחושה שאני יודעת לאן אתה חותר, ואני לא בטוחה שאני אוהבת
לא,
את
לא,
זה.
לא, 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 לא. לא, אני אגיד לך מה, אדם מצחיק.
בגלל המעברים.
כי, אני אגיד לך מה, כי
המעבר.
לא היה אמורה להיות לנו תוכנית היום. ואז התקשרת אתמול...
אתה לא צריך לגלות כל דבר.
לא, אני אגיד לך למה אני מגלה. כי התקשרת אתמול, אמרת, תגיד מה, אולי נעשה את זה? ואז אמרתי, באיזה שלב אנחנו במצב שאפשר להגיד, בוא נשדר לקט.
מה פתאום? תמיד יכול לעשות תוכנית לבד.
אבל זה היה סתם עם החשיבה. אבל אז רצתי...
נורא נפגעתי עכשיו עם העניין הזה של... למה? ככה אתה אומר כל תוכנית, אני מחכה, אני מחכה. לקט.
זה היה מצחיק אותי לחשוב אם אנחנו בשלב שאנחנו לא יכולים
בשלב.
להרים,
אין
להגיד
לקט.
על הפעם משודר לקט, כי
לא.
זה... הבנת את העניין.
אין לקט שיש לך פודקאסטים, כן.
ברור.
לא, למרמור מת פרלש.
כן. לא, אבל קצת בנושא, אז כן, חשבתי קצת על, תדעת, על מעברים של מצב רוח והכל, ותדעת לאן זה לקח אותי בכלל?
כן, אני, יש לי תחושה שאני יודעת, ואני לא בטוחה שאני אוהבת את זה.
לא, 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 אני לא יכולה לשמוע בכלל.
כן, אז לאן?
אותי בכלל זה לקח ליסודי. שהיה את הקטע שאתה בכיתה, ובדיוק מישהו נכנס לכיתה וצועק, שעה חופשית, המורה הזה, ויש לך פתאום בוסט של שמחה, שאי אפשר להסביר, וכולם קופצים, ומוחאים כפיים וצועקים, ויש איזה שמחה מטורפת.
זה היה קורה כל כך מעט, ובעיקר בבב, זה היה הכי
והיה שמחה מטורפת, והמעבר הזה היה פסיכוטי, כאילו שאתה מחכה עכשיו לאיזה שיעור משעמם, שאין לך כוח, ופתאום מישהו אומר לך, שעה חופשית. והשמחה הזאת היא, זה שמחה שאני לא יודע אם אפשר, את יודעת, לשחזר אותה במקומות אחרים.
גם אבל... אתם שמחים שמה שאומרים לכם שעה חופשית פתאום? וואה, תראה, זה היה מאוד עם ביטחון,
בדיוק.
זה לא עובר.
אז, יפה. אז זה, ובכלל במעברים, אז יצא לי לדבר עם איזה מישהו היום. כשהתחלתי לדבר איתו, אמרתי, אני בדרך לתוכנית, התחלנו לדבר, ואמרתי לו, הנושא זה מעברים. והוא אמר לי, ש... הוא עשה מעבר מאוד מאוד גדול, עכשיו אני מכיר אותו כבר עוד מעט איזה שנה. זה ברור שבגיל 54 החליט שהוא עוזב את החיים שלו באילת. הוא פשוט הרגיש שהוא לא יכול להיות שם יותר, והוא כל החיים שם בתפקיד...
אילתי.
אילתי, בתפקיד ובמצב כלכלי ובהכל טוב. פשוט אמר, אני לא יכול להיות פה יותר. והוא גרוש, והילדים שלו בכלל לא בזה, הוא פשוט המיס את האוטו שלו, ונסע, ועבר פה לעמק חפר.
איך מצא את עמק חפר?
איכשהו הגיע לעמק חפר, ומצא פה דירה, והוא אומר, אני מאז במאושר ברמות שאני לא יכול להסביר. אומר, אני פשוט מאושר. הייתי, והנוחות הזאת שהיה לו, והקלות והזה, אבל אתה יודע, את המעבר של, כמו שאמרתי לו, אתה יודע, אתה קם בבוקר ורואה פרצופים חדשים, ואתה רואה אנשים חדשים, ואתה רואה נופים חדשים וכל הדברים האלה, אז זה מבחינתי המעברים של הבחור הזה ושלי.
אני צוחקת כי אמי, אמי מגן, כותב לי שקמין זה נורא ואנחנו לא מאשרים בכפר. אמי, על חשש, אנחנו לא נדליק פה בדורה, אבל אני כחקלאית שיודעת למחזר ויודעת להסתכל על הטבע, יודעת שהקמין שלי הוא נקי ואין בו שום דבר מזהם. אז אני רוצה שיחשבו על זה גם.
לא, אנחנו גם ממחזרים בבית.
הכל, בטח, אנחנו אנשי המושב, הדור שלישי, זה לא, זה בסדר, אז פה אין. אבל
תודה שנתת להרגיש.
אבל תודה, כן, תודה. לגבי אילת, אני גרתי לפני הצבא באילת חצי שנה, אני מאוד אוהבת את אילת, מספיק שגרתי שם בשביל, שמאז כשאני חוזרת לעיר, זה כבר לא... כתיירת, זה כאילו כגרתי שם, אמנם אלונייה והכל, אבל זה פשוט עיר שההתנהלות שלה היא קודם כל כמה הילוכים רוורס, ואז תתחיל.
זה קצב אחר.
וישראלים, כאילו שזה הכי יפה בעיניי לראות את זה, שעם כל זה שאנחנו אומרים ישראלים, שאין לחץ שם.
כן.
זה שונה לגמרי.
זה מצליח, גם אני אחרי השחרור.
וים סוף, יש לו כוח.
אני אחרי השחרור עברתי לקיבוץ אליפז, שאחרי על פארק תימנה.
נכון, נכון, נכון.
הייתי פקח של הפארק כמעט חצי שנה ומעלה גם.
התימנה זה מדהים גם.
והייתי כל הזמן נוסע לאילת מן הסתם, וכל הקצב הזה של הדרום, כן, אני יכול להבין מה את אומרת.
איזה שיר בחרת לנו?
הוא את הסולטנה, שיר שנקרא ג'אנגל, זה אומנית אוסטרלית, שבעצם עושה את הכל לבד. זה כאילו one man show. היא עומדת, היא שרה, היא מנגנת, היא נותנת את המקצבים, עושה את הכל, השיר נקרא ג'אנגל.
האם ידעת? ועוד מעט אנחנו נשמע את ג'אנגל. כשאני שמעתי את ג'אנגל יחד עם הבן שלי, שנינו הסתכלנו אחד על השנייה, והבנו שעולם משוגע של טונה זה ג'אנגל. עכשיו, תכף תשמע את השיר, ואז אני זמזם לך את זה, ואתה תראה איך זה אחד לאחד.
טונה.
בבקשה. תמיד אמרת שזה עולם משוגע, תמיד אמרת שזה עולם משוגע, תילה לה 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 לה. אני לא ידעתי את סולטנה קיבלה את הבלוגים הזה, אבל זה
אחד לאחד.
טונה בהחלט הושפע מהשיר הזה, אין מצב שזה מקרי.
לא,
אז שקט, תני לנו את ג'אנגל.
Welcome to
וואה, איזה טעם.
כן. אני נחשפתי אליה ממש לאחרונה, ולמי שלא מכיר מהמאזינים, אני ממליץ ממש בחום.
ממש,
כאילו...
גם תמיד יחפה.
כן. יש לי גם חבר שראה אותה בהופעה.
לא, ו... מתחשמלת מכל הקבלים כן. האלה.
ממש היא מאפנטת.
היא מאפנטת. היא, אתה נכנס לאיזשהו... כאילו, אני לא הייתי בהופעה. הופעה שלה הייתי רוצה לראות בחוץ.
כן.
אבל זה בדיוק ה... נבד הסטייל. אתה נכנס לאיזה זון כזה של דזרט כזה, אין סופי כן. מהטרקים שלה.
כן, כן, גם, גם, גם ספציפי שהגרסה הזאת זאת הגרסה הקצרה מאוד שלה שהיא לרדיו. יש לה גרסאות של 5 דקות, 8 דקות,
כן.
ואתה נגנב
ברור,
כאילו.
ברור, זה טרקים כאלה.
כן, כן, השיר הזה יש לו אינטרו של איזה דקה וחצי שתיים לדעתי.
היא באמת, יש ז'אנר מאוד חזק היום. של FKJ ותום מיש ו, ויוסוף, שכחתי את השם משפחה שלו, סליחה, וטאט סולטנה, של אנשים שפשוט יוצרים, שהם גם די-ג'יים והם גם יוצרים מוזיקה אלקטרונית ברמה מאוד מאוד גבוהה, ורואים את זה הרבה, ב, בוא נגיד, ב-6-7 שנים האחרונות, זה נהדר, זה כאילו איזשהו זרם חדש כזה.
כן, אבל אהבתי את הקטע עם אתונה. יש גם ז'אנר של זה עכשיו שיצא לי להתעכל, תעד של מלבישים ממש איזה 2-3 שירים על אותו ביט, שזה ממש אותו...
אבל פה זה ממש, אנחנו אם נספיק לשמוע את עולם משוגע, זה פשוט יראה לך.
כן, כן.
אני ושירה, אנחנו חטפנו אליהם. טלבה אמת! כן, היום יש לנו פינה בלי אורח.
כן.
לפעמים צריך קצת לנוח, ואם יש במידה ויש יוצר ש... נבצר ממנו או בחר שלו כי מכל מיני סיבות וזה בסדר, עדיין אנחנו נשמיע בשמחה גדולה, והיום אני רוצה להשמיע שיר של גיא בן דוד.
מכונה בנדה.
בנדה, שהוא גר פה ממש קרוב, בבית ינאי. הוא היה מאוד נבוך שאמרתי לו, בנדה, אני רוצה לשים את השיר שלך. שהוא מה שנקרא חוטה בנגינה ושירה, הוא גם כותב, הוא גם מלחין כבר הרבה הרבה שנים. יש לו מעין להקה כזאת שנקראת ישיבת ירח.
הוא גם הוציא תקליט לפני כמה שנים.
לא יודעת אם מה שהם... הם הוציאו שירים, והיה לו שיר אחד שנקרא כל המקומות, שהוא ככה, איכשהו לא היה מרוצה עם זה עד הסוף, והוא פשוט אמר... בא לי לשדרג אותו, בא לי לעשות איתו משהו, והיה לו איזשהו חלום, ואז הוא עזר אומץ, פנה לפיטר רוט, וביקש ממנו שיפיק לו את השיר הזה, והוא אמר, וואלה, הוא נדלק על השיר, שלח לו. אמר, מתי מתחילים? והוא הפיק לו את השיר, לפני, לדעתי, איזה 3-4 שנים, ואפשר, עם כל זה שזה לחן שגיא בן דוד, וזה המילים שלו והכל, אפשר להרגיש כמובן את הנגינה,
כן.
ואת ה... עיבודים של פיטר רוט, וזה נפלא, וזה כיף, וזה הכימי שלנו, של העמק.
ממש. אני הייתי בן בית בבית של בנדה. אחת החברות הכי טובות שלי הייתה הילד האחות שלו, הקטנה.
אתם כבר לא בקשר, שאתה אומר הייתה?
אני, לא, אנחנו לא בקשר כמו שהיינו
כאילו
אז.
כאילו לא קרובים, אוקיי.
כן, לא בקשר כמו שהיינו אז, אבל היינו חברים ממש ממש קרובים, הייתי כל הזמן שם, ו... כן, אני זוכר את בנדה טוב, את יודעת, עם הגיטרה ו...
גולש.
בעיקר בים.
נכון.
אבל כן, גם את כל הנגינה והשירה.
אני לא ברור,
והשירה.
לכל החברים שלי, זה, כולם בני כיתה שלי, היו, מה זה גולשים? גולשים?
כן.
מה, איך לא עליתי על גלשן? אני לא מבינה איך זה קרה, אני ראיתי בים כל הזמן.
נו.
לא מבינה. חוץ מזה שאילן ארוס, אני היה לוקח אותי על הגלשן רוח, אני הייתי משכבת עם הבגד ים, והוא היה חותר. אוקיי, יופי. לא מבינה למה לא, כאילו...
אז איך לא יצא?
אני חושבת שלא היו הרבה בנות גולשות, זאת אומרת, היה תמיד את מאיה דאובר, את הבנות של מכמורת היה.
לא כמו היום,
אבל הן לא היו מחוברות אלינו, לבית ינאי, זה כאילו היה שני חופים, עולמות שונים לגמרי.
מכמורת היו הגויים.
לא, אתה אמרת, מה זה גויים? איזה מין מלאכים זה? אתה נופל לי פה לכל מיני, תכף אני אקבל עוד הודעה מימי, מה את אומרת, מה את עושה? לא יודעת איך לא גלשנו. אבל בסדר, אבל באמת טוב,
לא
עולם
מוכר.
לא מאוחר.
בדיוק.
אז
דביר,
אתה יודע להכניס את גיא בן דוד? יאללה, בוא נראה. עוד רגע, הנה הוא מתאמן.
אופה.
יפה.
יפה.
וואו, זה היה מהיר. שלום.
שלום, שלום.
מה אתה אומר על השיר?
אהבתי.
מכיר את השיר הזה, דרך אגב? שמעת כבר? יצא לך לשמוע אותו?
א', אני חושב שאפילו... לא, שמעתי אותו כמה פעמים, אני גם זוכר שהוא קידם את זה, שהוא הוציא את זה, הוא כתב על זה הרי את כל הסיפור.
נכון.
כן, יצא לי לשמוע אותו כמה פעמים, הוא רץ, ואני חבר של בנדה גם בפייס וגם בזה. עשיתי פעם שכנע אותו גם להופיע אצלי, אז שאל לי את ה-DVD.
הוא מתבייש.
כן.
כן, הוא מתבייש.
ניסיתי להביא אותו גם לג'אמים, גם אז תקשיב, בנדה, יאללה, בואו מופיעים.
גם פה הוא נורא צנוע, בנדה, אנחנו אוהבים אותך בצניעותך.
כן.
הכל בסדר.
אל תשתנה.
נכון. אחד הדברים שיש לנו פה, הרי בדרך כלל קבוע בשש בערב, תוכנית שנקראת גם זה יעבור, של בקול בוסקילה ונאורי בוער, שמדברת על לחצים של מתבגרים. ואחד הדברים, את הפינה שמסיימת את התוכנית, נקראת הקפה של היום. מה הכוונה? הכוונה היא לקפה שאתה מקבל או את once סיימת את הלימודים, סיימת י' ב' הקפה הראשונה שאתה מקבל כאילו מהחיים, בום, שלא הכינו אותך לזה. איזשהו רגע, זה יכול להיות מהצבא, זה יכול להיות יום אחרי הלימודים, זה יכול להיות מהאוניברסיטה, מטיול בעולם, לא יודעת. אבל האם אתה זוכר רגע מסוים, סיימת י' ב', אפילו שנה או שנתיים אחרי, שקיבלתי איזה כף, רגע, זה ההורים שלי, לא אמרו לי, וואלה, מה זה? איך אני מתמודד עם זה עכשיו? זוכר משהו כזה?
הכפה של היום, מה שנקרא, הכפה של החיים של הזה.
הכפה הראשונה.
אני זוכר, כן, יש לי איזשהו משהו, ומדי פעם גם מזכירים לי את זה. סיימנו בעצם את הבית ספר, ואני התגייסתי מאוחר. התגייסתי במרץ. וגייסו אותנו לעבודה. חיפשו חבר'ה שיש להם ראשון לטרקטור, ומושבניקים וזה, התחילו בנתניה, עשו את הכבלים בתוך
מטב.
בדיוק. והביאו אותי, והייתי אחרי טרקטורים. בחברה שעושה את כל הזה, אחראי לטרקטורים, עושה ככה וככה וככה, וחבר שהתגייס באוגוסט, יצא לזה, יצא לסוג של רגילה, אחרי זה חודשיים שהוא סיים ככה וזה, ואני עזבתי את כל העבודה, לשבוע ומשהו, אמרתי, חבר, לא אגיד את השם של הבחור, אבל אמרתי, הוא ברגילה ואנחנו נוסעים, ועזבתי את הכל, ואז חזרתי וציפיתי בעצם, זהו אותי לעבודה והכל היא בסדר. כאילו אמרתי להם יום לפני, תקשיבו, אני עכשיו שבוע ומשהו לא מגיע לעבוד.
יום לפני.
כן.
גדול.
כי הוא יצא, ואז כאילו אמרנו, מה עושים וזה? אמרנו, טוב, בוא ניסע לאילת. ניסע איזה 4-5 ימים, עכשיו אני אחרי צבא, יש לי את כל הזמן בעולה, כאילו לפני צבא, אני אעשה בעצם מה שאני רוצה, אני איזה. וחזרתי, אמרו לי, תקשיב, מה אתה עושה פה? ואז חזרתי, אני אעשה לי מה, תשמע, סוג של פיטרו אותי, אבל אני לא יודע זה.
טוב, ולא הבנת למה.
כן, ואת יודעת, הייתי כזה, מה, למה?
הסקיטו ושימעו, דביר ושקד היקרים.
לא הבנתי למה. אמא שלי עד היום, זה ברגילה, כאילו, זה רק תלי את המשפט הזה, אבל הוא יצא לרגילה, כי כאילו...
כאילו תשובת קיטבק סתומה.
כי ישבתי בבית, ואתה לא רואה, אתה פתאום לא, אתה לא מוכן לזה. אתה יודעת, זה ישר היה אחרי, אתה לא מבין, אתה באמת לא הבנתי, וגם אני לא בן אדם שיושב בבית יותר מדי, בטוח לא בגילאים האלה, אז שלי, יאללה, טוב, אני עכשיו לא עושה כלום, מותר לי. לא, זה לא היה. אני כל הזמן הייתי בסוג של תנועה, אז פתאום שאתה, אין לך.
אז הסבירו לך, אני מקווה, הורים שלך אחר כך.
כן, כן.
הופנמת את העניין.
היה איזשהו הסבר של אחריות, והסבר של התחייבות, והסבר של התחלת משהו, ו... אתה יודע, תעמוד בדברים.
תתאם לפני.
למרות שאבא שלי היה מבסוט מהעניין שעזבתי שם. כי היינו מתחילים מאוד מוקדם בבוקר, ואתה לא יכול לסיים את העבודה עד שאתה לא סוגר בעצם את החריט שעשית בה. היינו מסיים פתאום ב-2 בלילה. ב-6 בבוקר אני צריך להיות עוד פעם. ופעם הוא בא לאסוף אותי משם, עבדתי עם עוד חבר.
זה לא נורמלי.
הוא בא באיזה 12:30 בלילה, הוא ואבא של החבר השני.
ושילמו לכם את כל השעות הנוספות, או שגם זה לא?
היינו ילדים גם.
וואי, זה ניצול קטינים,
ופיטרו
אותך.
כן,
בושה.
התחיל להגיד לו, תקשיב, הם ילדים, כאילו, מה אתם עושים להם? אבל נהניתי. כאילו, היה מאתגר והיה מעניין, ובגלל זה גם אולי אני זוכר את זה, כי רציתי לחזור. רציתי לחזור לעבודה, אני נחמד.
אז אצלנו היה... השעות המטורפות של קטיף הפטריות, היינו הולכים לקטוף פטריות ב-7 בבוקר, עד 3 בבוקר. עם הפסקות, מעט מאוד הפסקות.
7 בבוקר,
עד 3 בבוקר למחרת, ואחר כך לישון ולקום לבית ספר. יום כן, יום לא. אבל רק שהיה גלים, זה היה נקרא גל, שבא גל של, שכל הפטריות בבת אחת גודלות. לא מספיקים לגמור ארוגה אחת, כבר צמחו בתחילת הארוגה. זה הטירוף, אבל זה אחת העבודות הכי, שמפיניון, כן? הכי מרגיעות שיש. קודם כל, הלחות הזאת בחדר הפטריות, הלבן, הכל לבן, אתה עובד עם כפפות של משי, סכין קטנה, וזה היה באמת, וגם כמובן משפחת ספרים המדהימה, שהם היו הבוסים הכי מקסימים כן. בעולם, והכי דואגים, וזאת עבודה מאוד קשה, אבל הם באמת, כולנו נרתמנו כזה הפעם בי.
אני אהבתי את העבודות הפיזיות הקשות, לדעת, לעבוד עם הודים, כל הדברים האלה של מושבניקים, שאתה הולך לעבוד עם ההודים, והבקיעות, והמיונים, ובמטעים זה היה מעניין אותי. מה הילדים אומרים באמת, אבל מבחינת, כאילו, החבר'ה של, שסיימו פה, המדריכים, ש...
אז לכל אחד היה את הקפה שלו, אני כבר לא זוכרת להגיד.
אבל בטוח יש משהו שחוזר על עצמו יותר מכולם.
לא חוזר. כל אחד, אם זה בדירה, שאתה שוכר דירה פעם ראשונה, ואתה פתאום מבין מה זה להתמודד עם בעל דירה, ואת האותיות הקטנות בחוזה שאתה לא ידעת פתאום, או הפרשי הדולר, או מה שזה לא יהיה. אני יכולה להגיד לך אני לא אפרט, אני רק אניח את זה כאן. אבל זהו,
okay.
תדמיין את זה לבד. הקפה הגדולה שלי הייתה בטירונות, במקלחות של הבנות. שם קיבלתי דקה גדולה, אף אחד לא הכין אותי לזוועה הזו שנקראת מקלחת בנות בטירונות של הכללית של צה"ל.
משותפת, מה שנקרא.
אבל בטירונות הכללית של צה"ל, שאנחנו באוהלים, מקלחת, איך הסצנה הזאת נראית? לא אפרט, אני הייתי בשוק, מה שנקרא, מכף רגל ועד ראש, כולל כל המסביב של של איך שהמקלחת הזאת נראתה, הדיבור שהיה שם, הדברים שאני ראיתי שם, הכמויות, וכמובן כל התכשירי הקוסמטיקה שצפו על המים ברצפה, כולל תעלות, כולל דברים, באמת, הייתי בשוק.
יש את זה גם אצל גברים, גם שתדעי.
לא, 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 לא.
אולי לא ברמות האלה.
לא, לא, לא.
לנו המישהו שקראנו לו גדי ארגונים, כבן אדם המגן, 400 שקיות, ולוקח לו שעה אחרי הזה לסדר לעצמו את הדברים.
לא, אז תבין שמקלחות של בנות בצבא, אתה לא יכול בכלל לדרוך על הרצפה, כי זה הכל מים, ואני לא רוצה להגיד לך מה עוד צף שם.